שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום יעל אשת הראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1271, והנושא הוא תקשורת חברתית. נדבר על אינטראקציות, יחסים חברתיים, דברים שממלאים את החיים שלנו, אבל לא בטוח שאנחנו יודעים לעשות אותם בצורה הטובה ביותר. ננסה ללמוד דבר או שניים בדרך לחיים חדשים. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו שומעים אותך הרבה מאוד בתוכניות שלנו מדבר על נושא של תקשורת בין בני אדם, של התקרבות בין בני אדם, שכל הנושא של יחסים חברתיים הוא משהו שהוא מאוד מאוד מהותי גם בחיים של כולנו, ובטח ובטח על פי חוכמת הקבלה. ואנחנו רוצים ככה להסתכל על כמה היבטים מעניינים בנושא הזה של תקשורת, שעל פניו נראה לנו שאנחנו מבינים מה זה תקשורת, אבל אנחנו רוצים באמת הפעם קצת יותר להעמיק. ואני רוצה לפתוח בנושא של תקשורת חברתית בטבע. אנחנו כבני אדם, יש לנו תקשורת חברתית, אנחנו מתקשרים אחד עם השני, אנחנו בנויים ברמה של חברה, של חברות, של בן אדם בתוך חברה. בתוך הטבע עצמו, למעט בני אדם, יש גם חוקים חברתיים?
כן, אבל זה לא נקרא חברתיים, זה אינסטינקטים. ולכן זה נקבע על ידי חוקי הטבע, כמו נמלים נגיד. יש להם חברה, כן. עוד איזה חברה. כן? יש משפחות של החיות וכן הלאה, לפחות לזמן מה שהם מתקשרים ביניהם. כן, וכן, אבל זה לא, זה אינסטינקטים, זה נמצא תמון בטבע. מה שאם כן בבני אדם, זה לא תמון בטבע שלנו, אלא אנחנו חייבים בעצמנו לפתח את זה.
האלמנט הרגשי בתוך הקטע החברתי.
אצלם, בחיות, אין אלמנט רגשי, כי הם לא מפתחים אותם בעצמם, אלא רגע שישנו, אבל מנועל על ידי הטבע. אצלנו אנחנו צריכים להביא את עצמנו למצב, למדרגה, שאנחנו גם ברגש וגם בשכל בונים קודם כל במוח ובלב מערכת, ואחר כך אם זה מדובר על העולם הזה, אז מממשים את זה גם כן בכוח בעולם הזה בחומר.
אני רוצה לדבר עכשיו על אותה מערכת שכלית ורגשית שבונה בעצם מערכת היחסים בינינו. אם אנחנו מסתכלים רגע מבחינה חיצונית, אז אתה יכול לראות ככה, יש אנשים או אפילו תרבויות שבהם הקשר הוא מאוד מאוד חם. יש תרבויות או אנשים שהקשר הוא מאוד מרוחק. יש מקומות שהקשר הוא אפילו פיזי. עכשיו יש מקומות שהקשר הוא יותר מילולי. יש מקומות שבהם הקשר הוא מאוד אמוציונלי. רואים שהוא מאוד ככה דרמטי וכולי, ויש מקומות שזה נראה מאוד יבש וקר וכזה, מעבר לכל התיאטרון הזה שאנחנו רואים, לכל ההיבטים החיצוניים שקיימים בכל תרבות, בכל בן אדם, מבחינת הקשר עצמו, בן אדם שבאמת הוא יותר רגשי, הקשר שלו לאנשים אחרים הוא יותר קרוב, מאשר בן אדם שהוא יותר למשל ענייני ויותר נגיד, כן, טכני ענייני כזה.
אנחנו לא יודעים למדוד ולהראות לכולם בדיוק עד כמה שאדם משתתף בזולת או לא. יותר טוב להגיד משתתף. זה מילה כזאת שאין שם הרבה רגש ואין שם ככה, כן? ולכן נראה לי שזו הבעיה שלנו, שאנחנו לא יודעים לכן למדוד עד כמה שאדם יוצא מעצמו לזולת. הוא לא יודע בעצמו ואנחנו לא יודעים. ולכן אנחנו יכולים לראות איזה סרט, קולנוע ולבכות, ומה עושה שם השחקן, הוא בכלל לא דואג למה שהוא מבצע. כן? הוא ביצע את הסרט, אחרי זה הוא הולך ועושה משהו הפוך, ולא אכפת לו. אלא שחקן. אז אנחנו לא יכולים לכן לראות את התגובה של הזולת, למדוד תגובות של הזולת, וגם כן אפילו את עצמנו.
בתרבויות שונות, ההשתתפות בזולת היא שונה? זאת אומרת, יש תרבויות שבהם אנשים...
ודאי, ודאי. אני הייתי בסין, ולא הבנתי אותם. הם נראים לי כאלה כולם כמו בובות, שמותחים קפיץ והם ככה מתנהגים. עד שלא הכרתי כמה מהם, והתחלתי להרגיש שם ים של רגשות. ולב חם, וממש אנשים שרוצים לעזור לך ולעשות משהו. ואז יש ויש, אנחנו לא מבינים זה את זה. זה שאנחנו נפגשים לפעמים אנשים זרים כאלו, שאנחנו לא מכירים את הצורה שלהם, הבאה שלהם, חיצונה, זה משהו אחר. אבל בקיצור, זה בעיה.
אם אני מסתכלת, אז אתה אומר בעצם שכל הביטוי החיצוני לא מעיד שום דבר על רמת הקרבה הפנימית או רמת ההשתתפות הפנימית שיש לבן אדם בתוך אדם, בתוך אדם אחר. על פני ההיסטוריה למשל, אם אנחנו מסתכלים רגע על רצף הזמן, יש שוני במידת המעורבות של הבן אדם או השתתפות שלו בתוך בן אדם אחר? משהו קורה היום שונה ממה שהיה בעבר למשל?
כן, יום יום אדם הוא אדם חדש, יש לו אגו חדש שמתפתח יותר, ועל ידי זה יכול להיות שהוא מבין את השני יותר, מבין את עצמו יותר, יודע להשתמש בצורה אגואיסטית, הוא אולי הפוכה כבר, אם הוא מתוקן, וכן הלאה. אבל יום יום שינויים הם גדולים בכל אחד ובחברה כולה יחד.
וכמגמה אנושית, המגמה היא לאן?
להתפתחות האגואיסטית יותר ויותר עד ההכרת הרע.
התפתחות אגואיסטית זה אומר שאנחנו מה, מתקרבים אחד לשני או מתרחקים אחד מהשני?
מתקרבים להשתמש זה בזה. לנצל זה את זה.
אז רמת הנצלנות עולה, אתה אומר בעצם, ורמת ההשתתפות אחד בתוך השני, מה קורה איתה? הלבביות למשל?
איפה הלבביות? איפה את רואה?
אין דבר כזה.
היום? היום ילדים עושים משפט להורים?
אז אנחנו הולכים ומתרחקים ברמת הלבביות, והולכים ומתחזקים ברמת הניצול ההדדי. זה בעצם המגמה שאליה אנחנו...
במילים אחרות, הרצון האגואיסטי שלנו גודל מרגע לרגע. נקודה, ללא גבול.
אם אנחנו רגע רוצים לנטרל גם את ה... השפעה של הזמן, וגם את ההשפעה של התרבויות. יש כללים של התחברות בחברה האנושית, שמעבר לזמן ומעבר לתרבות כזאת או
אחרת? מה שטוב לאגו, זה מתקיים ומתפתח מדור לדור.
כלומר?
את רצית לכלל, אז נכון. אני נותן לך כלל.
אז רק אם אתה יכול להסביר את זה טיפה יותר.
אנחנו כולנו מתנהגים לפי האגו של כל אחד. ועד כמה שהאגו שלנו הוא מתפתח, והוא מתפתח כל הזמן, בהתאם לזה אנחנו רוצים לממש אותו, ולכן אנחנו כל הזמן משנים את החברה, צורות התנהגות, כללי התנהגות בינינו וכן הלאה. בכל הרמות.
אני רוצה כאן להתקדם להיבט הבא בדיון שלנו, להבין איך משפיעות האינטראקציות החברתיות על החיים שלנו. אם אנחנו מסתכלים על ילד, אנחנו יודעים שאם בגיל מסוים לא נתחיל לפתח לו את היכולת להתקשר לילדים אחרים, הוא יישאר מוגבל, הוא לא יתפתח. למה האינטראקציות החברתיות חשובות כל כך להתפתחות שלנו כבני אדם?
כי אנחנו חיים בחברה האנושית, ולא יכולים לספק לעצמנו חיים כמו ש... חיות. חיה, אם אתה זורק אותה ביער, כן? אז היא ממשיכה להתקיים. היא תמצא לעצמה משהו לאכול, איך לישון וכן הלאה. היא לא צריכה ביגוד, היא לא צריכה בית, היא לא צריכה חברה. היא לא... כולם כך חיים. זהו. מה שאם כן אדם, אדם הוא לא יכול. אדם הוא ייצור חברתי. זאת אומרת, הוא חייב חברה. בלי חברה זה לא ניתן לשרוד.
למה הוא חייב חברה? מה הוא צריך מהחברה? מזון? מה הוא צריך?
זה סוג החיה שחייבת להיות בתוך החברה.
מה אדם צריך לקבל מהחברה?
לא מסוגל לספק לעצמו מה שהוא צריך.
מה, מבחינה חומרית, נגיד אוכל?
אוכל, מין, משפחה, אחר כך כסף, כבוד, מושכלות. כן, כל הדברים האלה, הוא צריך הרבה דברים. לחיה, אם אתה תספק לה אוכל, היא לא צריכה פרווה, היא לא צריכה בית, היא תסתדר עם כל הדברים האלה. מזון היא גם כן תמצא, אבל אם אתה מספק לה מזון, כבר זהו, היא לא מחפשת חוץ מזה. לא מחפשת. מה שאם כן אדם, הוא ללא גבול. חסר לו.
לו יצויר שהייתי בונה לך ארמון, תירה, שיש לך שם אוכל לאלף שנה קדימה.
נו.
והיית מסמן וי על זה שיש לך בית ומזון ומחסה והכל. אבל קשרים חברתיים לא היו לך. מה היה חסר לך?
אני לא יכול לספק לדברים האלה הכרחיים, בלי שיהיה לי קשרים חברתיים. זה דבר אחד. דבר שני, שאני בלי חיים חברתיים, הופך להיות חיה. הבדל גדול בין עולם החי ובני אדם, שזה רמה אחרת של הקיום, שאדם כדי להתקיים הוא חייב להתפתח בין הזולת. שאתה זורק את האדם ליער, תינוק, הוא הופך להיות שם חיית פרה. אנחנו לא יכולים להתקיים ללא חברה אנושית. זאת אומרת, אני לא יכול להיות לבד.
למה? למה אתה לא יכול להיות לבד?
כי יש בי משהו שחייב להתפתח על ידי קשר שלי עם בני אדם.
מה זה הדבר הזה?
נשמה.
מה זו בדיוק נשמה?
איזה חיסרון בי שאני חייב להיות בקשר עם האחרים, ולהגיע לסוגי קשר עם האחרים כך, שאני נותן להם, הם נותנים לי, ואנחנו מתחברים יחד, ובזה אני מרגיש את החיים. אם אני לא מתחבר איתם כדי להרגיש חיים, חיים אגואיסטיים או חיים אלטרואיסטיים, לא חשוב איזה, אני לא מרגיש שאני חי. חסר לי העיקר מהדרגה שלי שאני בן אדם.
אומרים, רופאים אומרים, שהבדידות יכולה להרוג את האדם לפעמים יותר ממחלות קשות. למה זה כך? למה הבדידות משגעת אותנו? למה?
כי אנחנו לפי הטבע שלנו יוצאי אדם הראשון, יוצאי מערכת כזאת איפה אנחנו קשורים יחד. יש בנו בכל אחד נקודה פנימית שהיא קשורה עם כל היתר נקודות של כל הבני אדם וכל הדורות למערכת אחת. ואותו קשר אנחנו צריכים, אנחנו חייבים להיות ניזונים דרכו.
וכשאדם חווה בדידות, מה קורה לו מבחינה רגשית?
הוא כאילו קורא את עצמו לאותה מערכת, ששם הוא קשור עם כולם יחד, וכבר הוא לא נקרא בן אדם, כבר הוא חיה.
כשאתה כותף פרח או צמח, מנתק אותו מהאדמה, מהשורשים שלו, כן. אז הוא יכול להחזיק לך כמה ימים, תשים אותו באגרטל, תיתן לו מים, מתי שהוא הוא קמל. מה קורה לאדם שנמצא לבד במצב פנימי של בדידות?
הוא לאט לאט הולך למות.
עד כדי כך?
כן.
מה, כוחות החיים שלו נגמרים מהדבר הזה?
בטח. כי יש לנו כאלה כוחות החיים שאנחנו מקבלים אותם רק דרך הסביבה. ואפילו שלא מת פיזית, אבל נפשית ודאי ש... אנחנו רואים אותו כמו ילדים שמוצאים אותם אחר כך מהיער אחרי כמה שנים. הם כבר לא בני אדם, הם כבר חיות, הם כבר לא יכולות להתרגל להיות בני אדם.
דיברנו עד כה על ההשפעה של אנשים אחרים עליי, ועכשיו הבנתי ממך עד כמה זה זה הכרחי פשוט כדי לחיות. עכשיו אני רוצה רגע שתסביר לי את ההשפעה שלי על אנשים אחרים. האם גם לי כפרט יש כוח ביחס לאנשים אחרים סביבי?
ודאי.
איזה כוח?
כי אנחנו כולנו מחוברים לאותה מערכת אחת שנקראת אדם.
מה זה המערכת הזאת שאני רק אבין?
שבכל אחד מאיתנו יש נקודת הרצון אחת קטנה, וכל הרצונות שלנו מכל אחד מחוברים יחד למערכת שהיא נקראת אדם. ואנחנו צריכים להיות ניזונים מאותה המערכת. ואנחנו ניזונים ממנו. אבל השאלה היא עד כמה שאנחנו בעצמנו מקיימים אותה המערכת. זאת אומרת שיש לנו הכרחיות להתקשר בינינו כדי לשמור קשר, כמו שבאותה מערכת אדם שאנחנו שייכים אליה.
פה פספסתי אותך במשהו. תעזור.
אנחנו כולנו נושאי נקודה רגשית אחת, כל אחד. וכל הנקודות האלה רגשיות שבכל אחד ואחד, כל נקודה ונקודה, אינדיבידואלית אישית של כל אחד, קשורה לכל הנקודות האחרות של האחרים. כך שאנחנו כולנו קשורים יחד. קשורים, רוצים או לא רוצים, מגלים או לא מגלים. זה הכל.
זה בבסיס המציאות? הרשת נקודות הזאת היא בבסיס המציאות בעצם?
היא נמצאת בבסיס המציאות, נכון.
עכשיו, אם כך, אם מצד הטבע, מה שתיארת עכשיו זה איך אנחנו בנויים מצד הטבע?
כן.
אוקיי, ואמרת גם קודם שזה אפילו מעל זמן, מעל דורות, כולם מקושרים לכולם בנקודה הפנימית הרגשית הזו.
כן.
אם כך, אם מצד הטבע אנחנו מקושרים כמו רשת אחת, למה יש לאדם כל כך הרבה קשיים באינטראקציות חברתיות? אני חושב שאין דבר יותר מסובך בחיים שלנו מאינטראקציות חברתיות. האדם לא מסתדר כל כך טוב עם אנשים סביבו. למה זה כך?
כי אחרי שאנחנו קיבלנו עיצוב כזה, יחד פעם, שכולנו קשורים יחד, כמו כדור, אנחנו קיבלנו גם כן תוספת אגואיסטית, שנאה הדדית זה לזה. והשנאה הזאת שהיא התגלה בכולם, היא פיצצה את הכדור הזה. וכאילו אנחנו התרחקנו זה לזה לאין ספור פרסאות.
ולמה זה כל כך קשה בכל זאת? אני לא מכירה בן אדם אחד במציאות הזאת ש... פרסו בפניו שטיח אדום וכל החיים החברתיים שלו הלכו בצורה קלה. אנחנו עסוקים בזה, אנחנו כל הזמן מנסים לתקן את כל הדברים ששם הסתבכו לנו. למה זה כל כך מסובך? מה מסבך כל כך את כל הסיפור הזה?
שאנחנו נרצה להיות מחוברים. שאנחנו נדרוש להיות מחוברים בחזרה. לכן זה הוכן בצורה כזאת. שאנחנו נבין עד כמה שזה חשוב להיות מחוברים למעלה מהטבע, למעלה מהאגו שלנו.
אם אני מבין רגע את הסיסטם שתיארת פה, יש כאילו מצד הטבע שתי הכנות מנוגדות שנמצאות בתוך כל אחד מאיתנו וברשת הקשרים בינינו. מצד אחד הטבע כאילו אומר כולכם מקושרים ברשת אחת, מצד שנייה הטבע יצר כל אחד מאיתנו עם הרגשה שהוא נבדל מכולם. שתי הכנות האלה, הטבע כאילו התביע בנו, בלי לשאול אותנו, פשוט ככה אנחנו בנויים, ככה אנחנו עשויים.
ודאי.
אז כאילו, הטבע הכניס אותנו לפלונטר, הוא גם קשר בינינו וגם הבדיל בינינו.
כן.
אז מה כן? אז עכשיו בגלל זה קשה לנו. אנחנו כי...
אף אחד לא אומר שזה קל, ודאי שזה קשה, ודאי שהטבע... הטבע עשה איתנו ממש פלונטר, כמו שאמרת. כן, נו, מה יש?
אוקיי, הבנתי. זאת אומרת, הבן אדם לא צריך להתייחס לעצמו שמשהו דפקט בו, שהוא לא יודע לעשות התקשרויות טובות עם אנשים. זה נורמלי?
זה נורמלי עד שזה לא ממרמר לנו את החיים.
אוקיי, עכשיו נגיד שנתחיל להתקדם לכיוון פרו-אקטיבי, שהאדם רוצה כן להתחיל בצורה מושכלת לבנות את ההתקשרויות הנכונות עם אנשים. איזה כלל ראשון היית נותן לו שאותו הוא צריך להתחיל לקיים בהתקשרות שלו לאנשים סביבו? מתוך כל הפלונטר הזה, תן לי כלל ראשון של התקשרות נכונה.
שאתה מתחיל להרגיל את עצמך לראות כל האנושות כמערכת אחת.
תקרב לי דעות, את כל האנושות אני לא יודע איפה היא. מה זה אומר?
כל בני אדם קשורים יחד.
מה זה אומר לאנשים סביבי, ביחס שלי לאנשים סביבי?
שאני צריך להתייחס אליהם כמו, כמו לעצמי.
אוהו.
אם אנחנו קשורים יחד, אז מה? מה אתה אומר אוהו? זאת אומרת, לא הבנת את המשפט שלי הקודם.
אז תעשה לי רוורס.
אנחנו כולנו קשורים יחד למערכת אחת. זהו.
שזאת היא התבנית שתיארת לפני כן. אתה אומר, כן. אנחנו מלכתחילה יצוקים בכלל, בצורה כזאת שאנחנו מחוברים ביחד.
כן.
אז לחשוף את זה בעצם, אנחנו אומרים לראות את זה, את הקשר הזה בינינו?
כן. זאת אומרת, אסור לי להשתמש בשני, כי זה כמו שאני בעצמי. אסור לי לסנות את הזולת, כי זה כמו שאני לא שונא את עצמי, וכן הלאה. אנחנו צריכים להיות מקושרים בקשר הטוב, קשר של אהבה חלוטה, איש לרעהו כולם. זה הצורה המתוקנת האידיאלית שצריכה להיות. אנחנו נמצאים בצורה הפוכה בדיוק. מאוד הפוכה, הפוכה על הפוכה. למה? וגם כן זה נסתר מאיתנו כדי לא להראות לנו את התהום שיש לפנינו. שאנחנו לאט לאט נגלה אותו ונתקן אותו. כן.
מה זה התהום הזאת שיש בינינו ש...
האגו שלנו, שבמקום חיבור, במקום אהבה, יש לנו ניתוק ושנאה. ניתוק זה דבר אחד, גם שנאה.
נכון.
זהו, זה במקום חיבור ואהבה.
אז אתה אומר, יש לנו כאן כמה שלבים. יש לנו קודם כל את העניין הזה בכלל, אנחנו מנותקים אחד מהשני, אנחנו בכלל לא רואים את כל העניין הזה שכולנו בכלל מחוברים ביחד. אז קודם כל זה בכלל להבין בכלל, אולי אפילו בשכל עוד לפני הרגש, להבין בכלל שזה המצב. אחר כך בכלל להתחיל אולי קצת להתקרב, אם יש ניתוק קצת להתקרב. אחר כך להתגבר על כל הרגשות האלה ואולי לפתח איזשהו רגש של אהבה. יש פה חתיכת תהליך לעבור בדרך, זה לא...
אני מבין שאת גברת מלומדת ואת פסיכולוגית וכן הלאה, אבל זה לא בדיוק חוקים הפסיכולוגיים. יש כאן חוקים שהם נקבעים על ידי הטבע, איך להתקרב בהבחנות האלו ההפוכות, משנאה של בני אדם לאהבה בין בני אדם.
רציתי לשאול, אתה אומר שהחוקים האלה הם לא בדיוק חוקים פסיכולוגיים. האם זה קשור לנימוס האנושי? כבר במשך מאות שנים, אולי אפילו יותר, מנסים לחנך בני אדם להיות מנומסים אחד לשני, להתנהג בצורה יותר מכובדת אחד עם השני.
איך אתה מלמד אותם? אתה עושה מהם תרגילים כדי לקשור אותם יחד?
לא הבנתי את השאלה.
אפילו שאלה לא הבנת.
תראה, נגיד היית בבית...
אתה רוצה לקרב אותם ביניהם או מה?
היית בבית ספר. אמרו לך...
אני לא יודע.
אפילו לפני בית ספר, בגן הילדים, אמא שלי הייתה גננת. בגן הילדים, הילדים כל הזמן רבים. כל הזמן לא יודע למה הילדים רבים. הוא גונב לא טעו, הוא גונב לא טעו. כל הזמן רבים. מה אומרים? אינטואיטיבית. תתנהג יפה, אל תיקח, אל תחטוף. זה הוא כבר שומע מגן הילדים. גמר גן ילדים, בא לבית ספר, אומרים לו, תתנהג יפה, אל תרביץ, אל תחטוף. גומר את גן הילדים, גומר את בית ספר, אתה רואה אותו אדם מבוגר. יש כאלה באמת ששומרים על כללי...
אחר כך מביא אותו, מביאים אותו לבית משפט, ושופט אומר לו, תתנהג יפה.
בדיוק, אל תיקח, אל תעטוף.
נו.
לא, זה מציג, אבל זה לא מציג, כי אלה החיים שלנו. עכשיו, אתה בא ואומר לי, תשמע, הכללים של ההתקשרות הנכונה בין אנשים, זה שבן אדם ירגיש שהוא מחובר לכולם, ולכן הוא צריך להתייחס לכולם כמו לאדם.
לכן שאלתי אותך, אז מה למדו? אתה אומר, למדו אותי בבית ספר. אז שאלתי לכן, מה למדו אותך? לאהוב את הזולת או לא להרביץ? כדי שהוא לא ירביץ אותך בחזרה. זה לגמרי לגמרי חוקים אחרים.
תראה, אני מסתכל על השעון, בעוד דקה התוכנית תיגמר. מה הדבר הכי חשוב שצריך היום ללמד בקשר לתקשורת חברתית ואינטראקציות נכונה בין אנשים? הדבר האחד החשוב ביותר.
שבחיים שלנו הכי חשוב קשר בינינו, שהחיים שלנו נמצאים בקשר בינינו. בינך לביני, שם נמצא החיים. אם אנחנו נחשוב על זה, כבר יהיה לנו איזה גישה לסוד החיים.
הלוואי. הרב לייטמן, תודה רבה לך. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים נמצאים בינינו. כל טוב. להתראות.